מקום שמחתכם ומועדיכם ומראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אז יש כאן שני מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה אחת, בשעת מלחמה בארץ ישראל, להריע בחצוצרות. מצווה שנייה, ביום שמחתכם ומועדיכם ומראשי חודשיכם, בחגים ובראשי חודשים, לתקוע בחצוצרות על הקורבנות. הרמב״ם בספר המצוות במצווה נ"ט והחינוך כאן בפרשת בעלותך כמדומן מצווה שפ"ד מונים את שתי המצוות האלו במניין תרי"ג מצוות כמצווה אחת. זה חידוש גדול מאוד, בגלל שזה לכאורה ממש ממש מצוות נפרדות. אמנם שתי המצוות זה שתי מצווה של תקיעה בחצוצרות, אבל זה בזמנים שונים ועניינים שונים, לכאורה אין קשר בין הדברים, ואף על פי כן אמנו את זה ביחד. אז באמת המקדים שני בתחילת הלכות תעניות והמנחת חינוך באמת מתקשים בזה, שזה חידוש גדול מאוד. הוא אומר המגיד משנה שסובר הרמב״ם, שכיוון שסוף סוף המצווה בשניהם זה אותה פעולה לתקוע בחצוצרות, זה נחשב מצווה אחת בזמנים שונים. אבל זה באמת חידוש גדול מאוד מאוד. זה חידוש גדול מאוד מאוד. ברמב״ם בהלכות העניות, כשהוא כותב את המצווה הזאת של תקיעה בחצוצרות, הוא כותב שהמצווה זה לזעוק להשם ולתקוע בחצוצרות. מבואר להדיא בלשון הרמב״ם שהזעקה להשם בשעת צרה זה גם כן חלק מהמצוות עשה דאורייתא. זה באמת חידוש גדול מאוד דברי הרמב״ם. כי בפסוק כתוב רק וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. לא כתוב כאן בפסוק והתפללתם להשם והראותם בחצוצרות. אז מאיפה הרמב״ם לקח את זה שחלק מהמצוות עשה דאורייתא זה להריע בחצוצרות? ויותר מזה, במניין המצוות שבתחילת הלכות העניות, הרמב״ם כותב שהמצווה זה לזעוק להשם. הרמב״ם לא מנה שם בכלל את החלק של החצוצרות. יש גם מה שבתחילת כל הלכות יש ברמב״ם רשימת המצוות, זה גם כן מכתב ידו של הרמב״ם, ושם הוא כותב רק את הזעקה להשם. אז הוא עשה את זה העיקר, בזמן שזה בכלל לא נזכר בפסוק. זה חידוש גדול מאוד. גם הרמב״ן בספר המצוות במצוות עשה כמדומן דלת או ה', יש שם שיטת הרמב״ם שהמצווה להתפלל בכל יום זה מצוות עשה דאורייתא, כך שיטת הרמב״ם בספר המצוות, זה מצוות ד' או ה'. הרמב״ם לומד את זה מהפסוק שכתוב, אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה בקריאת שמע, והם שמוע תשמעו, אז כתוב שם לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, כתוב בספרי, מה זה הוא לעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, זוהי תפילה. שמכאן לומדים שיש מצוות עשה דאורייתא להתפלל, כך סובר הרמב״ם. ולכן אומר הרמב״ם שהחיוב כל יום להתפלל, פעם אחת לכל פחות, זה חיוב דאורייתא גמור. הרמב"ן על המקום חולק על זה וסובר שלא. החיוב להתפלל זה רק חיוב מדרבנן. זאת אומרת שאנחנו יום יום מתפללים, יש מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, האם זה מצוות עשה דאורייתא או רק מצווה מדרבנן. לפי הרמב"ם זה מצוות עשה דאורייתא, שלומדים את זה מהפסוק לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם איזו עבודה שבלב זוהי תפילה, ולפי הרמב"ן זה רק מצווה מדרבנן. יש מרב חיים מבריס דצל שגם לפי הרמב"ן שזה רק חיוב מדרבנן, אבל כשמתפללים מקיימים מצווה קיומית מן התורה. כי תפילה זה דבר שנזכר בהרבה מקומות בתורה, אז רואים שהמושג של תפילה זה מושג חשוב מן התורה, אז מתור מצווה יש בזה מושג דאורייתא של תפילה. זה לא שרק כמו שאר מצוות רבנן. זה יותר מזה, זה דרגה יותר מזה, אבל אין חיוב מן התורה להתפלל בכל יום. שואל הרמב"ן על עצמו מהפסוק והספרי שהרמב"ם מביא שכתוב על עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. אומר הרמב"ן שהתשובה על זה שתי תירוצים. תירוץ אחד אומר שזה אסמכתא. תירוץ שני אומר הרמב"ן תראות שני אומר הרמב"ן, שהמצווה הזאת, החיוב דאורייתא להתפלל, זה בשעת צרות. כשיש לאדם צרה, אז הוא חייב להתפלל מדאורייתא. ומאיפה לומדים את זה? שבשעת צרה יותר, להעמיד את הפסוק של בכל לבבכם בשעת צרה, אז הוא מביא את הפסוק הזה של וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם לוקחם ונשעתם אויביכם. מהפסוק הזה לומד הרמב"ן, אז רואים גם ברמב"ן כמו ברמב"ם, שהיה להם איזה ראייה מהפסוק הזה, שהפסוק הזה כולל לא רק תקיעה בחצוצרות, אלא גם זעקה להשם בשעת הצרה. השאלה באמת להבין, זה לא ברור מאיפה הם הוציאו את זה בפסוק, הפסוק רק כתוב, תקיעה בחצוצרות. אולי בדוחק אפשר לומר, מזה שהפסוק מתחיל קודם על תקיעות אחרות, כתוב את נגרי בלי נדר בתחילת הפרשה, וידבר אדוני עם משה למור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה על פתח אוהל מועד. ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה ונשאו המחנות אחרונים קדמה. ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות אחרונים תימנה. תרועה יתקעו למסעים. ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ולארון הכהנים תקעו בחצוצרות ויהיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. אחרי זה יש את הפסוקים שקראנו קודם. אז כאן כל הזמן כתוב, או התקעו או התקעתם תרועה, תרועה התקעו. אבל לשון והראותם לא כתוב. במלחמה כתוב והראותם בחצוצרות. ועל הקורבנות כתוב ותקעתם בחצוצרות. מה זה הלשון והראותם בחצוצרות? יכול להיות שמכאן הם דייקו שהתורה שינתה מהלשון שכתוב ותקעתם בחצוצרות, תרועה התקעו. מה שכתוב והראותם זה בא לכלול שזה לא רק הקולות שמוצאים בחצוצרות, אלא גם לזעוק בתפילה. לא כל כך פשוט ללמוד מזה, כי אפשר להגיד שמה שכתוב והראותם זה להגיד שעושים רק תרועה. כשכתוב ותקעתם תרועה, הגמרא דורשת שהכוונה תקיעה ותרועה. כתוב ותקעתם תרועה, תרועה התקעו, אז רש"י כאן מביא שדורשים לעשות תקיעה, תרועה ותקיעה. אז זה אפשר לומר שמה שכתוב במלחמה והראותם בחצוצרות זה בא לומר שתוקים רק תרועה ולא יותר. אבל יכול להיות שמכל מקום, מכאן דרשו הרמב״ם והרמב״ן, שמזה שכתוב והראותם ולא כתוב ותקעתם, שזה כולל גם תפילה מלבד התקיעות. ברמב"ם בספר המצוות כתוב לשון אחרת. הרמב"ם בספר המצוות במצווה נ"ט כותב שהמצווה זה לתקוע בחצוצרות בשעת התפילה על הצרות. זאת אומרת, זה הבדל גדול מאשר לשון הרמב"ם בהלכות תעניות. ברמב"ם בהלכות תעניות הוא כותב שהמצווה זה להתפלל ולתקוע. שני חלקים במצווה עצמה. התפילה והתקיעה, כך מוכח שם להדיה מלשון הרמב"ם. ואילו בלשון הרמב"ם בספר המצוות נראה שרק התקיעה זה המצווה. רק מתי הזמן של התקיעה, לא סתם שאדם תוקע באמצע המלחמה פתאום מתקע, לא ככה. אלא בשעת המלחמה צריך להתפלל, ובשעה שמתפללים במלחמה, אז לתקוע. אז וגם במניין המצוות, שיש בארבעה מקומות כתוב ברמב"ם על המצווה הזאת. אחד, בספר המצוות, שם כמו שאמרנו נראה, הוא כותב שהמצווה זה לתקוע בשעת התפילה שבמלחמה. אז משמע שרק התקיעה זה המצווה. התפילה זה רק הזמן של המצווה. ואילו ברמב"ם בתחילת הלכות תעניות בפרק א' הלכה א', מה נראה? לשונו מפורש שם שהמצווה זה להתפלל ולתקוע. זה שני חלקי המצווה. אז זה הבדל בין לשון הרמב"ם בהלכות תעניות פרק א' הלכה א', לבין לשון הרמב"ם בספר המצוות מצווה נ"ט. מלבד זה יש בעוד שתי מקומות. בתחילת ספר המדע ברמב"ם יש רשימה קצרה של כל התרי"ג מצוות. זה נקרא המניין הקצר. ויש עוד ברמב"ם בתחילת כל הלכה, בתחילת כל הלכות, כמו בתחילת הלכות העניות, יש רשימת המצוות של אותה הלכה, זה גם כן מניין קצר. ברמב"ם במניין הקצר הכללי כתוב רק המצווה לתקוע, הוא בכלל לא מזכיר את התפילה. זה מתאים למה שבספר המצוות הוא כותב שעיקר המצווה זה רק התקיעה, התפילה זה רק הזמן של המצווה. ואילו ברמב"ם במניין הקצר שבתחילת הלכות העניות, שם הוא כותב במצווה רק את המצווה להתפלל. זה מתאים למה שהוא סובר שבהלכות העניות, שם התפילה זה חלק מהמצווה, אז הוא כתב רק את החלק הזה, הוא שם קיצר בלשונו. אבל רואים פה שתי שיטות ברמב״ם בעניין, אולי הוא חזר בו, אינני יודע איך ליישב, שברמב״ם בהלכות העניות, הוא סבר שהתפילה והתקיעה, זה שתי חלקי המצווה, שתיהם מרומזים כאן בפסוק. ואילו הרמב״ם בספר המצוות ובמניין הקצר, דעתו שרק התקיעה זה המצווה. התפילה זה רק הזמן של המצווה. יש בזה נפקא מינה גדולה לדינה. מה הדין? אם אדם, הרבה נפקא, דבר ראשון, אם אדם תקע ולא התפלל, לפי הרמב״ם בספר המצוות, את עיקר המצווה הוא קיים, לפי הרמב״ם בהלכות העניות, חצי המצווה חסר לו. מה הדין אם אדם, מאיזה סיבה שהיא לא יכול לתקוע, לפי הרמב״ם בספר המצוות, אז התפילה הזה לא קשור למצווה הזאת עכשיו, ואילו לפי הרמב״ם בהלכות העניות, לפחות שקיימת חצי המצווה. עכשיו, בפסוק מתי כתוב לנו על מה תוקעים? וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם. אז בפסוק מה שמפורש המצווה של תקיעות, זה רק בשעת מלחמה. אבל בספרי על המקום, והרמב״ם מביא את זה בתחילת הלכות העניות מרבה, מזה שכתוב על הצר הצורר אתכם, שאין לא רק במלחמה, אלא גם כל צרה שיש על הציבור. אם יש רעב או בצורת או איזה כלשהי צרה שרחמנא ליצלן אם היה על הציבור, אז יש מצוות עשה דאורייתא לתקוע בחצוצרות. כך מפורש בספרי, וכך פוסק את זה הרמב״ם בהלכות העניות בפרק א', הלכה א'. המגן אברהם בסימן תף קופה אין וב, מתקשה. למה בימינו לא נוהגים בדבר הזה? ברוב המקומות על כל פנים לא שמענו שנוהגים לא בשעת מלחמה, לא בשעת שום צרה, לתקוע בחצוצרות. למה בשעת התפילה יש מצוות עשה דאורייתא גמורה לתקוע בחצוצרות? כך שואל המגן אברהם, והוא נשאר בצריך עיון. הנתיב חיים על המקום של הקורבן נתנאל, הוא מתרץ שהמצווה הזאת היא רק בארץ ישראל. אצלנו היום בארץ ישראל זה לא מתרץ, אבל הם שהיו בחוץ לארץ, אז זה מתרץ את השאלה במידה מסוימת. אז כך מתרץ הנתיב חיים. אז יש לנו מחלוקת של המגן אברהם והנתיב חיים, האם המצווה הזאת נאמרה רק בארץ ישראל או גם בחוץ לארץ. מאיפה הנתיב חיים לומד שזה רק בארץ ישראל? פסוק מפורש, כתוב, וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם. אבל באמת זה לא כל כך פשוט הדבר, בגלל שברמב"ם בהלכות העניות משמעות לשונו להדיה שזה גם בחוץ לארץ. מה הוא יעשה עם מה שכתוב בארציכם? אז יכול להיות שהרמב"ם סובר, כמו שהבאנו קודם מהספרי, שכתוב וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם. המילים על הצר הצורר אתכם מיותרות, כי על מי זה מלחמה? ודאי שמלחמה זה על הצוררים, לא על הידידים. אז לומד מזה הספרי שלומדים מזה לשאר צרות. בילפות הזאת של שאר צרות לא נזכר חילוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, ולכן המצווה היא בכל מקום. כך ייתכן אולי, אבל לכל פעמים יש לנו מחלוקת לדינה בין המגן אברהם לבין הנתיב חיים. האם המצווה הזאת רק בארץ ישראל או גם בחוץ לארץ? עכשיו, גם הנתיב חיים שמתרץ שהמצווה היא רק בארץ, זה לא מתרץ עדיין למה גם בארץ ישראל, היום ברוב המקומות לא נוהגים בדבר הזה של חצוצרות. אבל המשנה הברורה מביא בשם הפרי מגדים, שיכול להיות שאם נגיד שזה רק בארץ, אז יש גם תנאי שצריך ש... יש לך, שמעון, משנה ברורה חלק, לכן זה חלק וב. אומר המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, ויש שכתבו דאפשר דאף בארץ ישראל דווקא כשהיה תחת רשותנו, ואפשר עוד דווקא כשהגזרה הוא על רוב ישראל, אז מצוות עשה לתקוע, אבל בלאו הכי לא. אבל זה הפרי מגדים מסופק, שייתכן שיש עוד שני תנאים. תנאי אחד, דווקא כשארץ ישראל בידי עם ישראל, ודווקא כשהגזרה הוא על רוב עם ישראל. השאלה כשהוא על רוב ישראל, השאלה כשהוא כותב על רוב ישראל, האם הכוונה דווקא על רוב ישראל שבארץ ישראל, או שסופרים על זה גם את ישראל שבכל העולם. אז זה עוד שני תנאים שמוסף הפרי וגדים, שאולי זה מיישב על מה שהיום גם בארץ ישראל ברוב המקומות לא נוהגים לתקוע בחצוצרות משעה צרה. שיכול להיות שצריך עוד שני תנאים שארץ ישראל ברשותנו, השאלה בימינו איך זה נחשב, חלק כך, חלק כך, אינני יודע איך זה נחשב. ודבר שני, שצריך שהגזרה על רוב ישראל, אינני יודע אם מתכוון דווקא רוב ישראל שבארץ ישראל או רוב ישראל שבכל העולם. יש מקומות שבאמת נוהגים בדבר. קטים באים לנהוג בדבר, אז פשטו את הדברים מה שיוצא על פי המשנה והגמרא במסכת מנחות. לגבי חצוצרות של המקדש, הרי כתוב בחצוצרות, גם קראנו בפסוק י', וביום שמחתכם ובמועדכם וראשי חדשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל דברי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. אז המצווה הזאת של תקיעה על קורבנות, מפורש במשנה במסכת מנחות בגמרא שמה, שזה צריך להיות לעיכוב דווקא חצוצרות מכסף, ולכתחילה זה צריך להיות מקשה. הגמרא דורשת את זה מהפסוקים, אז יש לנו שני תנאים, תנאי אחד כסף ותנאי אחד מקשה. מקשה זאת אומרת זה מחתכה אחת, לא שמדביקים כמה חתכות. התנאי של כסף מבואר שם במשנה והגמרא שזה לעיכובה. התנאי של מקשה זה רק לכתחילה ולא לעיכובה. אז גם במצווה הזאת של תקיעה בחצוצרות, אז בפשטות, אם באים לקיים את המצווה הזאת של תקיעה בשעת צרות בחצוצרות, אז לעיכובה שזה יהיה דווקא חצוצרות מכסף ולא מדבר אחר, ולכתחילה שזה יהיה מקשה. מי צריכים לתקוע? אז בפסוק קראנו קודם שכתוב שבני אהרון הכהנים יתקעו. השאלה על מה הפסוק הולך, מוזכר שם בפרשה ארבעה סוגים של תקיעות. תקיעה אחת למקרא העדה או לנשיאים, תקיעה שנייה למסעות, עוד תקיעה בשעת צרות ועוד תקיעה לקורבנות. השאלה על הפסוק, על איזה זה הולך. אז במנחת חינוך במצווה שפ"ד אומר כדבר ברור על פי ראיות, שגם המצווה לתקוע בשעת צרות זה דווקא על ידי כהנים. ישראל לא מועיל לזה, צריך להיות דווקא כהנים. אבל סתימת הרמב״ם בהלכות העניות לא משמע כך, אלא אם כן נגיד שהרמב״ם שמח, יש מקומות שהרמב״ם, כך יש מפרשים בדעת הרמב״ם, שדבר שמפורש בפסוקים, הרמב״ם סוטה מלפרש אותו. אבל פשטות הדברים בלשון הרמב״ם בהלכות העניות משמע שלא צריך לזה דווקא כהנים. זו שאלה איך ליישב את זה, אבל בכל אופן כך פשטות לשון הרמב״ם. אז זה לא ברור כל כך הדבר הזה. המנחת חינוך מצדה שפ"ד אומר שגם תקיעה בשעת צרות זה דווקא על ידי כהנים. אבל פשטות דברי הרמב״ם לא משמע כך. בריטב"א במסכת תענית בדף י"ד כתוב דבר מאוד מחודש. הוא שואל את השאלה של המגן אברהם, למה לא נוהגים היום לתקוע בשעת צרות? והוא עונה על זה תשובה שאין לנו חצוצרות. זה צריך, ברומא פירוש שאין לנו חצוצרות, בעיה לעשות חצוצרה. כמו שיש גביעים מכסף, אפשר לעשות חצוצרה מכסף. אז בשעות קובץ תשובות של הרב אלישיב בחלק ב' סימן ל"ג, הוא אומר שם הפירוש מחודש בדעת הרמב״ם. הבאנו קודם, בדעת הריטב"א, הבאנו קודם שהרמב״ם בספר המצוות מונה את המצווה של תקיעה בחצוצרות בשעת צרות, ואת המצווה של תקיעה בחצוצרות על הקורבנות במצווה אחת. ושם אגיד מי שנתמע על זה למה. אז הוא אומר שם בקובץ תשובות שייתכן לומר שהרמב״ם סובר שהמצווה לתקוע בחצוצרות בשעת צרות זה דווקא בחצוצרות של בית המקדש. זאת אומרת, כל הפרשה כולה מדברת על חצוצרות של בית המקדש, ובהם תוקעים על הקורבנות, ובהם תוקעים על בשעת צרות. זאת אומרת, זה צריך להיות חצוצרות של הקדש. כעת בימינו כתוב בגמרא שאסור להקדיש. בגלל תקלה, כיוון שאין לנו בית מקדש, עלולים לבוא להשתמש בזה חס וחלילה לחול, אין לנו בית מקדש לשמור שם את ההקדשות, אז בימינו אסור להקדיש. אז זאת הכוונה שאין לנו חצוצרות, שצריך להיות דווקא חצוצרות של הקדש, של בית מקדש, ואת זה אין לנו היום. אז זה כוונת הריטב"א שלכן לא נהגו לתקוע בגלל שאין לנו חצוצרות. זה קצת, זה פירוש יפה, אבל זה קצת מחודש בלשון הריטב"א. הריטב"א היה צריך לפרש, הפירוש שאין לנו חצוצרות. אז זה חידוש גדול מאוד להגיד שצריך דווקא חצוצרות של בית מקדש. זה לא נזכר לא בספרי, לא ברמב"ם. אם הריטב"א סובר את זה, אז זה חידוש גדול מאוד. היה צריך הריטב"א להגיד לנו את זה. אבל בכל אופן זה ייתכן שבהכרח כך לומר בדעת הריטב"א, כי אחרת זה קשה מאוד להבין מה זה אין לנו חצוצרות. שיעשו חצוצרות. אז נסכם בלי נדר רק את הפרט למה באמת היום ברוב המקומות לא נוהגים לתקוע בשעת צרות? מי ששואלים את השאלה הזאת, זה המגן אברהם בסימן תף קופאים וב, כל הפוסקים הביאו אותו שם, והוא באמת נשאר בקושיה, נשאר בצריך עיון, למה לא נוהגים היום לתקוע? הנתיב חיים, זה הקורבן נתנאל מתרץ על זה, שזה רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. זה מתרץ אצלהם שהם היו בחוץ לארץ. אצלנו היום שבארץ זה לא מתרץ. המשנה ברורה מביא את הנתיב חיים, והוא מביא עוד מהפרי מגדים שיכול להיות שדווקא כשארץ ישראל ברשות ישראל, ודווקא כשהצרה היא על רוב ישראל. יכול להיות שזה מתרץ גם לימינו. עוד הבנו שהריטב"א בתענית י"ד, נדמה לדף י"ד, אם לא אז דף ט"ו, הוא גם כן שואל את השאלה הזאת, ומתרץ שאין לנו חצוצרות, ושצריך יהיו להבין את הכוונה שלו, שבספר קובץ תשובות מפרש את כוונתו, על ידי עם חידוש גדול מאוד שהוא מחדש, שהתקיעה בחצוצרות ושהצרות צריך להיות דווקא בחצוצרות של בית מקדש. במגן אברהם במשנה ברורה בסימן תפקופה אינבה, והם מביאים עוד מחלוקת גדולה מאוד בדבר הזה. בפסוק הרי כתוב חצוצרות, אבל בפסוק כתוב מלחמה, אלא שמזה שכתוב על הצרה צוררת אתכם מרבים, שלא רק מלחמה אלא הוא הדין גם בשאר צרות, כמו שכתוב בספרי וכמו שאומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם שגם בשאר צרות שמרבים מהפסוק הזה, גם כן המצווה היא דווקא בחצוצרות. אבל הרמב״ם במלחמות במסכת ראש השנה ודווקא סבב סובר שלא. אף על פי שהמצווה במלחמה זה דווקא בחצוצרות כמו שמפורש בפסוק, והראותם בחצוצרות. אבל המצווה לתקוע בשאר צרות זה רק בעיקר המצווה לתקוע. אבל חצוצרות לא נאמר על זה, ואפשר לתקוע גם בשופרות. אז זה מחלוקת גדולה לדינה, המגיד משנה מביא את זה, וגם המגן אברהם מביא את זה, והמשנה ברורה. האם לקיום המצווה של שאר צרות, חוץ במלחמה, האם צריך דווקא בחצוצרות, או שאפשר לתקוע גם בשופרות? המגן אברהם אומר שלעניין השאלה שלו זה לא יתרץ, כי במציאות הוא אומר ברוב המקומות, בשעת צרות לא נוהגים לתקוע לא בחצוצרות ולא בשופרות. בפרשת פנחס, בשעת המלחמה שיצאו למלחמה על מדיין, כתוב שם בתורה בפירוש שהם לקחו איתם את חצוצרות התרועה. אומרת על זה הגמרא במסכת סוטה בפרק בשוח מלחמה, שמה זה חצוצרות התרועה? אלו השופרות. שואל הרמב"ן במסכת תענית, קושיה, הוא שואל למה הגמרא מפרשת שכוונת הפסוק, מה שכתוב בחצוצרות התרועה בפרשת במלחמה של שפנחס הלך עם ישראל למלחמת מדיין, שהכוונה לשופרות, למה לא לפרש את זה חצוצרות? לקיים את המצווה הזאת. אז עונה הרמב"ן שני תירוצים. תירוץ אחד עונה הרמב"ן, שהמצווה בחצוצרות זה דווקא במלחמה בארץ ישראל, כמו שכתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצרה צוררתכם. אבל שם שזה לא היה בארץ ישראל, אז תקעו בשופרות. אז למה תקעו בשופרות? כמו שאמרנו, זה לא גרוע משאר צרות. זה מתאים לשיטת הרמב"ן. שמה שכתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם, אז זה הולך והראותם בחצוצרות. אבל שאר צרות, והוא הדין מלחמה במקום אחר, אז תוקעים בשופרות. זה תירוץ אחד של הרמב"ן. תירוץ שני אומר הרמב"ן, שמה שכתוב בגמרא שופרות זה לאו דווקא כוונתו. הגמרא במסכת שבת בפרק שני, קרוב לסוף פרק שני, אומרת שאחרי חורבן בית המקדש השתנה הלשון אצל בני אדם. לחצוצרות קוראים שופר ולשופר קוראים חצוצרות. היום אצלם זה לא כך, היום לחצוצרה קוראים חצוצרה, לשופר קוראים שופר. אבל בזמן הגמרא בני אדם היו מחליפים בלשונם. לשופר קוראים חצוצרות ולחצוצרות היו קוראים שופרות. אז אומר הרמב"ן שמה שהגמרא אומרת אלו שופרות, הגמרא במסכת סוטה פרק בשוח מלחמה, הכוונה באמת היא לחצוצרות שנקראו בימיהם שופרות. אז נסכם בלי נדר בקצרה את עיקרי הדברים של מה שדיברנו. יש לנו מצוות עשה דאורייתא בפרשת שבוע, פרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצרה צוררתכם והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. הרמב"ם בספר המצוות במצווה נ"ט והחינוך במצווה שפ"ד מונים את המצווה הזאת יחד במצווה אחת עם המצווה של וביום שמחת תרומה אתכם וראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות תעלולותיכם והזבחי שלמכם ואליכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. המגיד משנה בתחילת הלכות העניות והמתחילת חינוך מצווה שנפי ד' אומרים שזה חידוש גדול מאוד, קשה להבין את זה, למה למנות את זה במצווה אחת, לכאורה בסורה היה יותר נראה שזה שתי מצוות נפרדות, אבל בכל אופן הם ענו את זה במצווה אחת. זה נושא ראשון. נושא שני, ברמב״ם בהלכות העניות בפרק א' הלכה א', מבואר להדיא בלשון הרמב״ם שהמצווה הזאת כוללת מלבד לתקוע בשעת צרה גם לזעוק להשם בשעת צרה. זה שני חלקי המצווה. אם אדם עשה רק אחד משניהם, כי הם רק את חצי המצווה. ואם הוא ברמב״ם בספר המצוות מצווה נוטט, נראה לא כך. ברמב״ם בספר המצוות נראה שהמצווה היא רק לתקוע, רק מתי הזמן של התקיעה? בשעת התפילה שבמלחמה. אבל המצווה עצמה זה רק התקיעה. פשטות לשון הפסוק מהשמע, כמו הרמב״ם בספר המצוות, כתוב רק והראותם בחצוצרות. השאלה מאיפה הרמב״ם בהלכות העניות שהולך בשיטה שזה שני חלקי המצווה, התפילה והתקיעה, מאיפה הוא לקח את זה? אמרנו, יכול להיות מזה שהתורה שינתה פה וכתוב והראותם בחצוצרות, לא כמו שכתוב בקורבנות הותקעתם בחצוצרות, או במסעות התקעו תרועה, או הותקעתם בהקהיל את ראשי העדה. אז יכול להיות מזה שכתוב בלשון והראותם בחצוצרות, הרמב״ם למד מזה שהכוונה גם תפילה וגם תקיעה. הבאנו עוד שיש לנו מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בספר המצוות במצווה ד' או ה', האם המצווה להתפלל כל יום זה חיוב דאורייתא או דרבנן? לדעת הרמב״ם זה חיוב דאורייתא, וזה שכתוב לעובדו בכל לבבכם ובכל לבשרכם, איזו היא עבודה שבלב, אומר הספרי זו תפילה. הרמב״ן חולק לסולות רק מצוות רבנן, הוא שואל על עצמו מהספרי שהרמב״ם מביא, אומר שתי תורצים, או שזה הסמכת, או שהכוונה לתפילה בשעת צרה. ואיפה לומדים שבשעת צרה יש יותר מצווה להתפלל? מביא הרמב״ן את הפסוק אצלנו בחצוצרות. אז רואים שגם הרמב״ן פרש שכלול בפסוק הזה מלבד התקיעה, גם מצווה של תפילה. כן, עד כאן זה הנושא השני. עכשיו, יש לנו עוד נושא. מתי נאמרה המצווה הזאת? על איזה מצב? אז מה שמפורש בפירוש בפסוק זה, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצרה צוררתכם, בשעת מלחמה בארץ ישראל. אבל הספרי דורש מה שכתוב על הצרה צוררתכם, שהוא הדין שאר צרות, וכך פוסק הרמב״ם הלכה למעשה, שזה גם בשאר צרות. אבל האם יש בשאר צרות את התנאי שזה רק בארץ ישראל או לא? זה מחלוקת המגן אברהם והנתיב חיים. לפי המגן אברהם, בשאר צרות, אין את התנאי שזה דווקא בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ יש חיוב דאורייתא לתקוע בחצוצרות ובשאר צרות. לפי הנתיב חיים זה הקורבן נתנאל, ומביא אותה משנה ברורה, המצווה הדאורייתא זה אך ורק בארץ ישראל. והפרי מגדים מוסיף שייתכן שצריך גם שארץ ישראל בידי ישראל, ושהצרה נוגעת לרוב ישראל. עכשיו, הנושא הרביעי זה, במה המצווה לתקוע? אז מפורש בפסוק, בחצוצרות. אין ספק שזה כוונת הפסוק, שחצוצרות זה לא שופר, זה דבר אחר. וחצוצרות, מבואר במשנה, בגמרא מצוות מנחות, יש זה שני תנאים, צריך שזה יהיה מכסף, ושזה יהיה מקשה, מחתך אחת, לא בדיק חתכות. כסף זה לעיכובה, ומקשה זה רק לכתחילה, זה לא לעיכובה. אבל יש מחלוקת ראשונים. הרמב״ם סובר שההלכה הזאת שצריך דווקא חצוצרות ודווקא כסף, זה נאמר בין במלחמה, כפשטות הפסוק, ובין בשאר צרות שמרבה הספרי מה שכתוב על הצרה צוררתכם. ואילו הרמב״ן במלחמות בראש השנה ודווקא פעם סובר שלא. במלחמה בארץ ישראל, שזה מה שמפורש בפסוק, וכתובה במלחמה בארצכם, בארצכם, אז דווקא המצוות הזה דאורייתא בחצוצרות, אי אפשר לקיים את זה בשופרות. אבל הריבוי שכתוב על הצרה צוררתכם, אז זה לאו דווקא בחצוצרות. הריבוי תרווה רק לעניין שצריך לתקוע, אבל במה לתקוע, זה לא צריך להיות דווקא בחצוצרות, זה יכול להיות גם בשופר. זה נושא רביעי. נושא חמישי, מי צריכים לתקוע? אז לגבי התקיעה של קורבנות, מפורש בגמרא, בבבלי, בירושלמי וברמב״ם, בחילוש, זה צריך להיות דווקא כהנים. לגבי התקיעה של הצרות, ברמב״ם משמע להדיא שזה לאו דווקא כהנים. אין הבדל מי תקע. אבל במנחת חינוך ומצווה שנפי ד' טוען שכמו שלגבי קורבנות מפרשים את הפסוק שזה הולך על מה שכתוב ומהארון הכהנים יתקעו, אז זה הולך גם על הפסוק הזה, אז זה גם הולך על הפסוק של צרות, ולכן פוסק המנחת חינוך שגם התקיעה בשעת צרות זה דווקא על ידי כהנים ולא על ידי ישראלים. הרמב״ם בהלכות העניות, כשהוא, אחרי שהוא כותב את זה שיש מצוות עשה דאורייתא, בשעת צרה, חס וחלילה, להתפלל להשם ולתקוע בחצוצרות. הרמב״ם כותב, מה הטעם של המצווה הזאת? למה התורה נתנה כזו מצווה? אומר הרמב״ם, כדי שיתבוננו האנשים, ויבינו שהצרה שבאה עליהם, זה לא בא מאליו, זה לא במקרה, אלא זה הכל מהשם יתברך, כדי שישנו את מעשיהם הרעים ויחזרו בתשובה. ועל ידי זה יתבוננו באמת לחזור בתשובה, ועל ידי זה תסור מהם הצרה. אבל, ממשיך הרמב״ם ואומר, אם חס וחלילה לא יעשו כך, אלא יגידו להם מצווה הצרה שבאה, זה מקרה כמקרה עולם. אם בא בצורת, כך דרך העולם, שאחת לכמה שנים יש בצורת, אז חס וחלילה על ידי זה מוסיפים צרות, וזה דרך אכזריות, כך לומר, אומר רמב״ם. כיוון שזה גורם להוסיף צרות, אז זה אכזריות, כך לומר. הרמב״ן על התורה, בפירושו לתורה, בסוף פרשת בו כותב לשון חריפה מאוד מאוד, אומר, אין חלק לאדם בתורת משה עד שהוא יאמין שאין שום דבר בעולם שזה במקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית מהשם יתברך. אומר רמב״ן שזה השורש של התורה, שלכן עד כדי כך שאם אדם לא מאמין בזה, כותב הרמב״ן שאין לו חלק בתורת משה, עד שהוא יאמין שאין שום דבר שבמקרה. כל מה שעובר בעולם, בין אם זה דובר על הציבור, בין מה שעובר על יחיד, הכל זה בהשגחה פרטית מהשם יתברך. אז אם הרמב״ן מתבטא על זה בלשון כל כך חריפה, אז אדם חייב להרגיל את עצמו, לשנן לעצמו את הדבר הזה, תמיד להרגיש שכל פרט ופרט, הכל זה בהשגחה פרטית. בקדמונים, בראשונים יש מחלוקת, יש אומרים מהראשונים שרק על האדם שהוא עיקר תכלית הבריאה, ההשגחה הפרטית היא על כל פרט ופרט. אבל על בעלי חיים ועל דומם קל וחומר, ההשגחה או צומח, ההשגחה היא רק בכללות, אבל לא על כל פרט ופרט. אבל האריז"ל והגר"א מבואר בדבריהם בצורה מאוד חריפה לא כך, אלא כל פרט ופרט שיש בעולם, הכל בהשגחה פרטית. מבואר באריז"ל בספר שער הגלגולים, שאפילו כשיש דבר טבעי, שכל שנה ושנה יש הרבה עצים, זה תלוי בסוגי העצים, הרבה מסוגי העצים, יש תקופת השלכת שהעלים נושרים. כל עלה ועלה שנושר זה בהשגחה פרטית מדויקת, ללא שום יוצא מן הכלל. בביאור הגר"א לספר דצידותא בפרק ה' דף ל"ד, טור א' מוכח שם, שאפילו פרטי פרטים, לדוגמה, יש הרי מיליונים על גבי מיליונים של כבשים בעולם. לכל כבש יש צמר עליו, אלפים ומאות אלפים, אני לא יודע כמה חוטים של צמר יש, לפחות עשרות אלפים על כל כבש, אם לא הרבה יותר מזה. אפילו המספר המדויק של כמה שערות צמר סומכים על כל כבש וכבש, בכל רגע ורגע כמה יש בכל כבש וכבש בעולם, אפילו זה הכל בהשגחה פרטית מכוונת, ויש סיבה לכל דבר. זה נעלם מאיתנו איך להבין את הדברים האלו. אבל אנחנו, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו מבינים? כל פלאי העולם אנחנו בקושי מבינים שום דבר, אפס קצהו. אפשר לקחת משל הדבר ממחשבים. יש מחשבים משוכללים שמכילים בתוכם מידע של מיליוני פרטים, ואתה רוצה להעביר את זה במחשב, ממחשב למחשב, מכל מקום. אם יש איזו טעות אחת בדבר אחד, כבר שום דבר לא עובר, הכל לא זז. מה זה משנה? פרט אחד, אין כל דבר, זה הכל מדויק, הכל על אחת כמה וכמה הבריאה בכללותה. איך שכל דבר, יש לכל דבר סיבה, לכל דבר חשבון, רק שאנחנו קטנים מלהבין את הכל. אולי אם היינו יודעים את כל התורה, אז היינו מבינים את כל הדברים. כתוב בביאור, בהקדמה של רב חיים וולוז'ין זצ"ל לביאור הגר"א על ספר דצידותא, הוא מביא שפעם אחת התגלה בחלום להגר"א 2,260 פירושים על פסוק אחד בתורה בפרשת שלח. וכל הפירושים כולם על שם בן י"ב אותיות, יש בגמרא מסכת קידושין בפרק רביעי שיש שם קדוש של י"ב אותיות, כל הפירושים כולם היו בשם של י"ב אותיות. הוא אומר שמכוח של פירוש אחד הוא יודע את הכוחות של כל הברואים בעולם וכל עבר מה עניינו. אז זה מפירוש אחד מתוך אלפי פירושים לפסוק אחד. יש כתוב באריז"ל בספר שער הגלגולים ובספר שער רוח הקודש גם כן כמדומני, שלכל דבר ודבר בתורה יש 600,000 פירושים לפי הפשט, 600,000 פירושים לפי הרמז, 600,000 פירושים לפי הדרש, 600,000 פירושים לפי הסוד, 2,400,000 פירושים. וכל בן אדם, לפי שורש נשמתו, לאיזה מן הפירושים הוא שייך. למשה רבנו היה נשמה כוללת מכל שורשי הנשמות, ולכן הוא ידע את כל הפירושים כולם. אז אין לנו בכלל מושג על הגדלות של, של התורה. אנחנו עוד אוכלים בקצה של הקצה של התורה. ודאי, גם הקצת שיש לנו זה שווה יותר מכל מה שיש בעולם. כשכתוב על התורה יקרה מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה, זה הולך אפילו על התורה כמו הקצת שכל אחד מאיתנו מצליח ללמוד. אבל בכל אופן, ביחס לשלמות התורה, כל מה שאנחנו יודעים, כבר כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף ס"ח עמוד א', שרב אלעזר בן הורקנוס אמר על, כבר על, על תורה של תנאים, שזה לעומת התורה ככלב המלקק מן הים. אתה רואה ים גדול, בא כלב לוקח טיפת מים, כמה זה? זה יחסיר את הים, חסר משהו מהים, אתה יכול לצוק עליו, אוי, עכשיו לא השארת לנו מים בים, שום דבר. לעומת הים זה כלום. אז ככה זה מה שכבר אמר את זה על תורה של תנאים. מה נאמר עלינו? שאנחנו מעט מן המעט מבינים ויודעים. אנחנו צריכים לדעת שכל מה שיש בעולם, הכל בהשגחה מכוונת מהשם יתברך, הכל מסיבות ידועות אליו יתברך. ואנחנו, אבל העיקר מה שנוגע לנו זה שכל אחד ואחד מאיתנו, עם כל הקטנות שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול בכל רגע ורגע להתחבר להשם יתברך בחיבור עצום ונורא, על ידי התורה הקדושה, על ידי תפילה, על ידי כל המצוות, על ידי עבודת השם, כל ענייני עבודת השם, זה צינורות שמחברים אותנו לשם יתברך. ועל ידי זה בא שפע נוראי בכל העולמות כולם. כל מצווה שאנחנו עושים, כל לימוד תורה שאנחנו לומדים, כל דבר מביא שפע בכל העולמות כולם. וכשאדם יודע את הדברים האלו, אז כמה האדם מבין, כמה חבל לבזבז רגע אחד מהחיים מלימוד תורה ועבודת השם עבור דברים בטלים, עבור שטויות והבלים. בסוף הפרשה כתוב על העניין של מה שהיה, שמרים ואהרון דיברו על משה. צריך לדעת שמדברים על גדול העולם, הם היו נביאים, כתוב בשם הגרא, שאין לנו, לא רק שאין לנו יכולת להבין מה זה נביא, אלא אין לנו יכולת להבין את הדרגה של יהודי שפגש נביא. אז אחד כמה וכמה שמרים ואהרון שתיהם היו נביאים, אז מי בכלל יכול להבין? אבל עם כל זה יש לנו מצוות עשה דאורייתא בפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם מצרים. הרמב"ן בהשלמות לספר המצוות מונה את זה כמצוות עשה דאורייתא מהתרי"ג מצוות. למה התורה כל כך הזהירה ללמוד את זה? לדעת שאפילו נביאים, כמה חמור היה כשהיה פגם של הדיבור שדיברו על משה רבנו. אז אנחנו צריכים לראות איך באמת לקדש את הדיבור שלנו, כמה שיותר להשתדל שיהיה רוב דיבורנו, עיקר דיבורנו כולו בלימוד תורה, בעבודת השם, כמה שיותר להיזהר מדיבורים אסורים, במידת האפשר אפילו כמה שיותר להיזהר מדברים בטלים. הכוח של הדיבור של האדם הוא גדול מאוד מאוד, יש לו כוח לפעול אור גדול בכל העולמות, אבל אם חס וחלילה האדם מחלל את קדושת הדיבור על ידי דיבורים אסורים, כתוב בחפץ חיים שאם אדם חס וחלילה נכשל בדיבורים אסורים, אז חוץ מהעבירה של דיבורים אסורים שיש לו, גם על ידי זה הכוח של הקדושה של הדיבור שלו מתמעט, ועל ידי זה כשהוא לומד, הכוח של הלימוד הוא פחות. כשהוא מתפלל, הכוח של התפילה הוא פחות. אז כמה אנחנו צריכים לשמור את עצמנו? הרי אנחנו כל כך הרבה זמן בלי נדר משקיעים בלימוד, בתפילה, כל כך רוצים שהלימוד והתפילה יצליחו. אז כשאדם צריך לעשות רשבון, כשהוא חד צריך למדבר דברים אסורים, לדעת שעל ידי הדיבורים האלו, הוא מחלל, לא רק שהוא, זה עבירה שזה עצמו כבר דבר חמור, אלא הוא מחלל את הכוח של הקדושה של הדיבור, וחבל על זה. אדם יכול לפעול גדולות ונצורות בדיבורים שלו, אין יהודי שאין לו כך בתפילה. כתוב בפסוק בפרשת ואתחנן, ומגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקים בכל קורנו אליו. כתוב על זה במדרש רבה על המקום בפרשת ואתחנן. אמר רב ענן, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר בכל קורנו. גם שיש בחז"ל כמה דרשות, שיש דברים שבחינה של שערי תפילה שננעלו בחורבן בית המקדש, ועוד כמה בחינות, אבל זה הכל בחינות, אבל לא שחד וחלילה בכלל לא שומע את האדם. שאין מקרא יותר מדי פשוטו, כמו שאמר רב ענן, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר בכל קורנו. עם כל זה, שכל תפילה יש לה כוח לפעול, אבל כמה לפעול, אז זה תלוי כל אחד כפום שהוא הדילי, זה תלוי בשני דברים. תלוי בהרבה דברים, אבל בין הדברים זה תלוי שני דברים. אחד, כמה הכוח של אותה תפילה עצמה, כמה אדם באמת מתפעל בעומק הלב. כתוב בפסוק בתהילים, אנחנו אומרים את זה כולם בתפילה כמה פעמים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. אז המפרשים שואלים סתירה, מצד אחד כתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכולם, מצד שני כתוב לכל אשר יקראו באמת. אז יש דרך לפרש, זה שתי דרגות. קרוב השם לכל קרוב, כולם מתקבל את התפילה. אם אדם קורא באמת, אז התפילה מתקבלת עוד יותר. אז יש עוד פירוש שמעתי מהביא לפרש הכוונה כך. קרוב השם לכל קרוב, יהיה מי שיהיה, זה לא משנה מי הוא, אדם פשוט, אדם חשוב, בעל דרגה נמוכה, בעל דרגה גבוהה, כולם. אבל בתנאי שהתפילה הזאת תהיה קריאה באמת. אפילו אם הוא לא אדם חשוב, לא התפלל עד היום, כל התפילות שלו לא התפלל בכוונה. אבל עכשיו מתפלל בכוונה, וקרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת, שהקריאה הזאת תהיה באמת. על כל פנים, כל אדם תלוי הרבה כמה העוצמה של התפילה הזאת. אבל זה לא רק בזה תלוי, זה תלוי גם בדרגה של האדם עצמו. כמה שאדם הוא יותר בעל דרגה, אז התפילה שלו עולה למקום יותר גבוה, אז היא דעתי יותר מתקבלת, עד כדי כך שהגרא אומר, בביאור הגאל תיקוני זוהר, שהתפילות בשבתות יותר מתקבלות מביום חול. למה? כי יש לאדם תוספת נשמה, אז הוא יותר, נשמה שלו יותר חזקה, וגם יש עליית העולמות בשבת, אז התפילה מגיעה למקום יותר גבוה, אז התפילה יותר מתקבלת. אז יש, אז זה תלוי בשני דברים, בדרגה של האדם ובדרגה של התפילה. כי את הדרגה של האדם תלויה בהרבה דברים, אבל אומר החפץ חיים, מלבד מה שהדרגה של האדם תלויה כללית, כמה מצוות יש לו, חס וחלילה כמה עבירות, אבל חטאי הדיבור במיוחד הם משפיעים על הכוח של הפה, כיוון שהתפילה זה בפה במידה גדולה, אז יש גם תפילה בלב, אבל חלק גדול מהתפילה זה בפה, אז אם חס וחלילה האדם פוגם בחטאי הדיבור, אז הכוח של הדיבור הוא פחות. עד כדי כך שלכן הגמרא אומרת שהעולם עומד על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. למה? כי זה הבל שאין בו חטא. עד כמה שההבל אין בו חטא, אז יש לו יותר כוח, יותר קדושה. אז אנחנו צריכים לראות איך באמת לקדש את פינו כמה שיותר. כמה דבר ראשון, להשתדל כמה שיותר להיזהר מכל דיבורים האסורים, להתרחק בכל היכולת מכל דיבורים האסורים, וגם להשתדל כל אחד כפי יכולתו, לא כל אחד יכול. חזוי שאמר, יש אנשים שמוכחים לדבר דברים טלים, זה מוכח להם לנפש, אבל כל אדם כפי יכולתו, כמה שיותר להשתדל עם אדם דברים טלים, לראות לפי היכולת, כמה שיותר שיהיה הדיבור שלנו, כמה שיותר בלימוד תורה, והיכולת של אדם תלויה, כמה אדם מעורר את החשק של לימוד תורה, כמה שאדם יותר שמח בלימוד תורה, יותר מבין את הערך של לימוד תורה, אז כל לא צריך לדבר דברים טלים, השמחה שלו זה בדברי התורה, הוא יודע את הערך של כל מילה בדברי תורה, כמה הערך של הגדול, כמה הקדושה של הגדולה. שם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להרבות בלימוד תורה, כמה שיותר תקרב לשם ברך, שם יעזור נזכה כולנו, בניין תומדה שבועה ממנו אמן, ובניין תמשך תזכן מרה ממנו אמן.